שלום לכולם, אנחנו לומדים כאן בבית מדרשו הקדוש של מרן הרב קוק לפני פרשת כי תבוא, ויש פסוק מאוד מיוחד בפרשתנו, מקור א' דברים כ"ו, את השם האמרת היום. מה זה האמרת? מה זה הביטוי הזה? את השם האמרת היום להיות לך לאלוהים, וללכת בדרכיו, ולשמוע חוקיו ומצוותיו ומשפטיו, ולשמוע בקולו. והשם האמירך היום. מה זה האמירך? מה זה האמרת? מה זה האמירך? והשם האמירך היום, להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך ולשמור כל מצוותיו, ולתיתך עליון על כל הגויים אשר עשה לתהילה ולשם ולתפארת, ולהיותך עם קדוש להשם אלוהיך כאשר דיבר. אז את השם האמרת והשם האמירך. מה פשר המילה הזאת? אומר רש"י, האמרת והאמירך, אין להם עד מוכיח במקרא. כלומר, לא יכול להביא לך איזה דוגמה ולהגיד לך, הנה, אתה רואה, זה המשמעות של המילה. ולי נראה, אומר רש"י, שהוא לשון הפרשה והבדלה. הפרשה והבדלה. אומר רש"י, הבדלתי לך מאלוהי הנחר להיות לך לאלוהים, והוא הפרישך אליו מעמי הארץ להיות לו לעם סגולה. כלומר, אתה, יש לך רק אותי בתור אלוהים שלך, אלוהים של העולם כמובן, ואני כביכול יש לי רק אותך מכל עמי הארץ להיות לי לעם סגולה. ומצאתי להם עד. זאת אומרת, אני מצאתי בכל זאת איזה עד. והוא לשון תפארת. כמו שבאדם יתפאר. כמו יתאמרו כל פועל אבן בתהילים צדי דלת. יתאמרו. הוא מתאמר להיות וכו' וכו'. כן? אז זאת אומרת, זה לשון של הפרשה, הבדלה, שיש בזה גם איזשהו סוג של פאר. טוב? אבן עזרא אומר לנו, האמרת מלשון גדולה. גדולה. וקרוב מגזרת ראש מגזרת בראש אמיר בישעיהו י"ז, כן? אז האמרת, כלומר גדולה, הגדלת, האמרת. ויאמר רבי יהודה הלוי הספרדי נשמתו עדן, כלומר אומר פה אבן עזרא משם ריהל, משם רבי יהודה הלוי, אומר אבן עזרא בשם רבנו יהודה הלוי, כי המילה מגזרת ויאמר, והטעם כי עשית הישר עד שיאמר שהוא יהיה אלוהיך. כלומר, אתה גרמת להשם לומר, זה הכוונה האמרת. גרמת לו לומר שאתה תהיה לו עם סגולה. גרמת לו לומר. גם הוא עושה לך עד שאמרת, גם הקדוש ברוך הוא פועל עם עם ישראל, עד שהוא גורם לעם ישראל לומר שתהיה לו לעם סגולה. ויפה פירש. כלומר, האמרת בהתחלה אומר אבן עזרא לשון גדולה, אחרי זה אומר אבן עזרא, האמרת, כלומר, גרמת לא לומר. כן? כיוון שעם ישראל עשה הטוב והישר בעיני השם, גרם להשם לומר לעם ישראל, אתם עם סגולה שלי. וכיוון שהקדוש ברוך הוא פעל על ישראל דברים כל כך נפלאים וטובים, זה גורם לעם ישראל להגיד, לומר, אתה השם אלוקנו. כן? מאוד מעניין. טוב, רמב"ן אומר, ותם את השם האמרת היום, כיוון שקיבלתם עליכם כל התורה בפירושיה ובדקדוקיה ובחידושיה, הנה גידלתם השם ורוממתם אותו. זה מתחבר יפה לתחילת אבן עזרא, הגדלה, הרוממות. שיהיה הוא לבדו לכם לאלוהים, לא תודו באל אחר כלל. והשם רומם וגידל, שימו לב, זה אמרת, הרמב"ן מסביר בעצם, לשון רוממות וגדולה. והשם רומם וגידל אתכם בקיבול התורה, שתהיו לו לעם סגולה מכל העמים, ולשמור כל מצוותיו, כי לכם לבדכם ייתן תורתו, ויצווה אתכם בכל המצוות הרצויות לפניו, לא לעם אחר. כי עניין שכתוב בתהילים קמ"ז, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו וישראל, לא עשה כן לכל גוי. אז גם פה רואים לשון בעצם, הפרשה, הבדלה, הגדלה. רבי חיים פלטיאל אומר, את השם האמרת, ייחדת אמירה שלך אליו. כלומר, יש פה עניין של ייחוד. כשאתה האמרת, מה הכוונה? אתה אומר רק להשם, רק אתה האלוקים שלי. כן, ייחוד. והשם האמירך היום גם הוא מכל אומה, ייחד אמירה שלו אליך, מכל אומה ולשון. כלומר, זה לשון של ייחוד. מאוד מעניין, הפרשה, הבדלה, התייחדות וייחוד. טוב? אומר דעת זקנים, האמרת לשון תמורה. וחילוף, כלומר, כמו תמורה, אמרת כמו אמרת. לשון תמורה וחילוף. כלומר, בשביל השם, החלפת את כל האלוהות, מה שנקרא, זרקת את כל סוגי האלוהות שבעולם, ובחרת בהקדוש ברוך הוא, והשם האמיריך, מה הכוונה? החליף כל האומות שבעולם, ובחר בך. להיותך לו לעם סגולה, אומר הדעת זקנים, ודומה לו, יתאמרו כל פועלי אבן. מה זה אצלם? שמחליפים דבריהם ואינם עומדים בדיבורם. כן? אצלם, מילה, זה לא מילה. אז זה יתאמרו כל פועלם, הם אמירים דבריהם. דבר אחר, לשון אמיר וענף, שהוא לשון גבהות, כלומר זה האמיר, זה הענף שבראש העץ, כן? שהוא לשון גבהות, אומר לנו הדעת זקנים, כי תכתיב שניים שלושה גרגרים בראש אמיר. וכאן את השם האמרת, הגבהת על כל אלוהים, והשם האמירך, הגביהך על כל האומות. וכן יתאמרו כל פועלי אבן שמגביהים עצמם מרוב גסות שבהם. ושמעתי שבתרגום ירושלמי, אתה האמרת, המלכת, שכן בלשון ערבי קוראים למלך אמיר, ייחוד האמירויות, כן? אמיר זה מלך, אז האמרת זה המלכת. מאוד מעניין, מאוד מעניין. רבנו בכי אומר, לשון מעלה וגובה, מלשון בישעיהו זין בראש אמיר, שהוא הענף הגבוה, כן? אז יש לנו פה כבר כמה וכמה פירושים, ואנחנו צריכים להבין, בכל זאת, כשהתורה משתמשת בביטוי הזה, אז איך אומרים, באמת פירושים, מה זה? ענקי התורה שלנו, ראשונים, למדים אותנו, רש"י אומר לנו, זה לשון של הפרשה, הבדלה, כן? אבן עזרא אמר לנו לשון גדולה, ורבי יהודה הלוי, שאבן עזרא מביא אותו, האמרת, גרמת לקדוש ברוך הוא לומר, רמב"ן זה גידלתם את השם ורוממתם אותו, והוא גידל ורומם אתכם, רבי חיים פלטיאל ייחד אמירה שלך אליו, ואתה ייחדת, כלומר, אמירה שלך אליו, והוא ייחד אתכם מכל האומות, זה הזקנים, לשון של המרה, כלומר, הוא עזב הכל, החליף הכל, לקח אתכם, ואתם עזבתם כל אלוהות, לקחתם אותו, או אמיר וענף הגבוה, וזה יגבה את השם על כל אלוהים, והוא יגבה אותך על כל העמים, וגם רבנו בכי אומר, ראש אמיר זה הענף הגבוה. טוב, רבי יוחנן, בגמרא שבת, קופה עמוד א', מקור ב' לפניכם, על אנוכי השם אלוקיך, הדיבר הראשון. אומר רבי יוחנן, דידי אמר, אנוכי נוטריקון, אנה נפשי כתיבת יהבית. כלומר, אני כתבתי כביכול את נפשי, ונתתי לכם אותה בעצם בתורה. אנוכי. רבנן אמרי, שימו לב, אנוכי, אמירה שרבי יוחנן מפורסמת, אבל שרבנן הרבה פחות מוכרת. רבנן אמרי, שאנוכי זה ראשי תיבות. אמירה נעימה כתיבה יהיבה. אז כתיבה יהיבה, כאילו, כתבתי ונתתי. בסדר. אמירה נעימה. כאילו, כל החיבור אל הקדוש ברוך הוא פה נקרא אמירה נעימה. אמירה. מה יש בה? בסדר, הגדלת, הגבעת, הפרשת, הבדלת, רוממת, ייחדת, הכל, הענף הגבוה, הכל נפלא, אבל מה זה? אמירה נעימה. נתתי לכם, כתבתי ונתתי לכם, אמירה נעימה. אז ברור שהביטוי אמירה, יש לו איזה עומק שצריך להבין אותו. צריך להבין אותו. הפסוק בתהילים י"ט, מקור ג' לפניכם, אומר יום ליום יביע עומר, לילה ולילה לילה ודעת, אין עומר ואין דברים בני נשמע כולם. מסביר מרן הרב קוק בעולת הרעי חלק ב', עמוד נון ד' בפסוקי דזמרה של שחרית של שבת, למנצח מזמור לדבר שמי ספרים כבוד אל, שמה המזמור הזה. אומר הרב, ההופעה המילולית, ההופעה של הדיבור, של המילול, הבאה מסגולת כוח הביטוי שבאדם, מתחלת היא מראשית הציור המחשבתי. כל דיבור צריך להתחיל עם מחשבה, שהוא מצויר אצל בעל המבטא. אתה בא לבטא משהו כי יש לך רעיון, יש לך מחשבה. ומפני שראשית היסוד של צמיחת ההבטאה, הביטוי, באה מתוך הרעיון, נקרא זה בשם אמירה. והמקור הוא אומר, או אמר, כן, הרי אנחנו לא אומרים מי יגיד, אומרים מי אמר. כמו ראש אמיר, הפסוק בישעיהו של הענף הגבוה, כמו ראש אמיר. כלומר, התגלות הדיבור ביחוסו למדבר בעצמו, טרם שבא להתגלם בצורה המשפט כבר על השומע, שמקבל הנהגה על ידי הצורה הדיבורית הבאה כבר אל חוגו, שזהו התוכן של דיבור, המתלווה לאמירה, והוא משותף עם דברות והנהגה. אומר, תראה, דיבור זה דברות הנהגה, זה כבר ההשפעה על השומע. אומר זה הביטוי כשהוא עוד בראשיתו רק יוצא מהמחשבה. המקור, המקור של הדיבור. בעשרה מאמרות נברא העולם, אומר השפת אמת, בעשרת הדיברות, המאמרות הפכו לדיברות. כלומר, מאמר זה השורש, שזה מתייחס לשורש של הדברים. דיבור, כשזה מדבר כבר על ההנהגה של העולם, על פי האמירה הזו. אז פה אנחנו לומדים לדעת שאומר זה שורש. ההליכה אל השורש של תחילת התגלות הדברים. כן? ואנחנו יכולים להגיד את השם האמרת היום, אז בעצם מה הכוונה? אתה באת ואמרת, השורש של חיי הוא בקדוש ברוך הוא. והשם האמירך, אז מה זה? אפשר להגיד, הוא נתן לך את האפשרות להתחבר אל השורש. אפשר גם לומר, אמירה קצת יותר ככה חדשנית, השם האמירך, הוא נתן לך להיות שורש להתגלות אורו בעולם. כי כביכול תנו עוז לאלוהים, הקדוש ברוך הוא תלה את הכל באמירה שלך. אתה תאמר רעיון שעולה בדעתך, תאמר אותו, ברגע שאתה אומר אותו, מה עשית בעצם? אתה גורם לאור השם להתגלות בארץ. אז אתה האמרת את השם שהוא השורש האלוהי של חייך, והוא האמיר אותך להיות השורש של התגלות דברו בעולם. זה השם האמירך. טוב, מעניין, אבל איך אומרים? לא מספיק מניח את הדעת. הגמרא בברכות, דף ו, עמוד א', מקור ד' לפניכם, את השם האמרת היום והשם האמירך היום, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם. כלומר שאין דומה לי ואין כמוני ואני השם אחד. ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם שאתם תהיו עם אחד. אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם שאני אמר שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם שנאמר, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אין עוד גוי כזה, אין עוד עם כזה. עכשיו שאלה היא, איך האמירה מתחברת לאתם עשיתוני חטיבה אחת, אני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. איך זה מתחבר? איך זה מתחבר? צריך להבין, מה קשור אמירה, אומר, לחטיבה אחת בעולם? אז תראו איתי יחד בגמרא, קידושין, ה' עמוד ב', מקור ה' לפניכם. תנו רבנן, כיצד בכסף? איך אדם מקדש את האישה בכסף? איך נעשה קניין כסף של קידושין? אומרת הברייתא, נתן לה כסף או שווה כסף, היום נותנים טבעת, ואמר לה, הרי, ואמר לה, ואמר לה, ואמר לה, צריך לומר, ואמר לה, הרי את מקודשת לי, הרי את מאורסת לי, הרי את לי לאינטו, הרי זו מקודשת. כלומר שהוא אומר לה, הרי את מקודשת לי, בטבעת זו, כדעת משה וישראל, צריך את האמירה. צריך אמירה. כלומר, יש את הקניין ויש אמירה. מה תפקיד האמירה? מה תפקיד האמירה? אז לא הבאתי פה על הדף, אבל קידושי יבמה נקראים מאמר, למרות שגם הם נעשים בכסף. אז למה שמה הדגש הוא על המאמר? למה? משום שביבמה יש לה זיקה של קידושין, עוד לפני, המלבים גם הביא את זה, נדמי לי אפילו פה במקום, המלבים פה במקום אצלנו, שקידושי יבמה זה כבר יש זיקה בין היבם לבין היבמה, מה שצריך להשלים זה מאמר. לפי זה האמירה היא לא הבסיס של הזיקה הקניינית, כי זה נעשה בכסף. אז מה תפקיד האמירה בקידושין רגילים? האמירה זו הברית, זה החיבור. זה החיבור. הקניין נעשה על ידי הכסף. צריך לעשות פעולה מעשית שמבטא את הגמירות דעת של שלה ושלו. הוא לקדש, היא להתקדש. אבל צריך אמירה. צריך שהוא יאמר לה. כשהוא אומר לה, יש ברית. יש ברית. אז כלומר שהאמרת, האמירך, זה לשון של חיבור, של קידושין. אז עכשיו לפי הדרך הזאת, הכל יוצא מאוד יפה, כי רש"י אומר, האמרת לשון של הפרשה והבדלה. אתם יודעים מה זה הפרשה והבדלה? זה קידושין. הרי מה זה הרי את מקודשת לי? את מופרשת ומובדלת רק לי, ואת נאסרת על כל העולם. אז רש"י אומר, האמרת לשון הפרשה והבדלה. רש"י בגאונות שלה, הוא אומר לנו, תדעו לכם, זה לשון קידושין. זה קידושין בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, זה מה שזה. כן? ומאוד יפה יוצא דברי רבי יהודה הלוי, אתה האמרת, גרמת לו לומר לך. כלומר, כביכול אישה שעושה חשק לאיש, לומר לה, לקדש אותה. מאוד יפה. האמרת, גרמת לו לומר לך, הרי את מקודשת לי. אבל, לפי הפירוש הזה, נצטרך להבין את הכיוון ההפוך. כי אנחנו יודעים שהאמירה צריכה לבוא מהאיש אל האישה. ופה יש את השם האמרת, נכון? זאת אומרת, גרמת לו לומר לך, אבל יש מצד שני, השם האמירך היום להיות לו לעם סגולה. גרם לך לומר, אז מה זה? אז פה האמירה איננה אמירה של אמירה, אלא פה האמירה היא ההסכמה של האישה להתקדש. האישה מתקדשת לדעתה. הדעת שלה הזאת, ההסכמה שלה לקבל את הטבעת, זאת האמירה שלה. יש ביטוי היום מאוד מקובל, תקשיב, הפעולה הזאת היא אמירה מאוד גדולה, כלומר הוא לא אמר כלום, אבל הוא ביצע פעולה שהיא אמירה אדירה. אתה מבין? אז בן אדם מבצע פעולה ואומרים, תקשיב, זה אמירה. זה לא פשוט, זה אמירה גדולה, חשובה, קריטית, ככה, כן? הוא לא אמר מילה, אבל הפעולה שהוא עשה זה אמירה. אז לכן האמירה פה היא מלשון ברית בעצם, של התחברות והתקשרות. וזה דבר מאוד עמוק שצריך להבין עכשיו את הדברים הרבה יותר לעומק. כי גם היום כשאנחנו באים ורוצים את השינוי הגדול במדינת ישראל, כן? אז אנחנו צריכים עומק. וכשאתה בא לתת פתרון למציאות הישראלית הקדושה, והפתרון שלך הוא, לא רוצה לנקוט במילים, אבל הוא מאוד מאוד לא יהודי, אז אתה לא בכיוון. אתה פשוט לא בכיוון. אומר לנו מרן הרב קוק, תראו איתי יחד מקור ו' באורות ישראל ותחייתו ג', מרכז החיים של נשמת ישראל במקור הקודש היא. שימו לב, את השם האמרת והשם האמירך, זה בעצם פתיחת זרימת החיים. אומר, זה השורש אמרנו. מי אמר? השורש. השורש הופך להיות לעצם החיים הישראליים, אור השם. אור השם זורם בעצמותנו ממש. אומר הרב, דרך אמת ואמונה נולדנו ובאנו מתגדלים. אז זה קצת קבלה, דרך אמת זה בתפארת, אמונה במלכות. נולדנו, דרך זה ירד האור מהראשית של החוכמה למעלה, השתלשל האור עד אלינו. וגם כשאנחנו באים לעלות, אנחנו עולים דרך האמונה של השכינה, ודרך האמת של התפארת שמעליה, כדי לזכות למוחין דגדלות שמעל. טוב, הלאה. אין בנו ערכים פרודים. האחדות שוכנת בנו. אתם מבינים את הדבר הזה? אור השכינה הוא האור האחדי שממנו נברא העולם. אין דבר בעולם שלא קיבל את חיותו מהשכינה. אור השכינה הזה הוא מהווה את עצם נשמות ישראל, מחיה את נשמות ישראל. זוהי זרימת החיים שבתוכנו. אז האחדות, האחדות האלוהית, שוכנת בנו. ואור השם אחד חי בקרבנו. שאתה בא עכשיו לפתור את הבעיות של עם ישראל, תביא לי חיים יהודיים, ישראליים, קדושים, אלוקיים, זרימת חיים אלוקית שתזרום ותאיר פה את כל רחבי המציאות הישראלית. אם אתה מביא לי מעט פחות מזה, או משהו שהוא לגמרי לא זה, אתה עושה ממני צחוק. אומר הרב, הקודש הוא פועל בקרבנו פנימה. מה פועל בתוך נשמות ישראל? הקודש, האור האלוהי, את השם האמרת, והשם האמירך, יש פה קידושין. אתם עשיתון לי חטיבה אחת בעולם. אני עושה אתכם חטיבה אחת בעולם. יש פה חיבור חיים. איש ואישה מתחתנים, מלחימים את הנשמות שלהם. זה הופך להיות נשמה אחת. הקדוש ברוך הוא כביכול מלחים את עם ישראל איתו, ממש. שנשמותינו זה גילוי אלוקות. אומר הרב, שאיפות חיינו הכלליות אליו הן הולכות. כיוון שאין בנו אלא אור השם, זו הנשמה שלנו. לכן כל שאיפות החיים שלנו, התקוות שלנו, החלומות שלנו, הכל הולך לאן? אל הקודש, התגלות אור השם. יש נטיפות של קודש בכל עם ולשון. זה כשבאו פעם נוצרים לבקר את הרב צבי יהודה, ישבו לדבר איתו, אמר להם, כן, תראו, יש טיפה קודש בכל עם ולשון, יש קודש פה, ביום ההוא, בזה הזה, אבל אצלנו הכל קודש. אין בנו משהו שהוא לא קודש. אומר הרב, אבל ערכי החיים אצל הגויים, כולם אינם צומחים מזה, לא מן הקודש. לא כן בישראל. בישראל, כל שאיפת החיים וכל חפץ החיים, כל הבחירות שלנו, כל החפצים שלנו, הקניין ותשוקותיו, הרכוש הישראלי, העושר, כלכלה ישראלית והכבוד, הכבוד הלאומי, הממשלה, הממשלה וההתרחבות בישראל, כיבוש הארץ, קליטת עלייה, קליטת עולים, בניין מדינת ישראל, ממקור הקודש הם נובעים. אז כדי להעניק את הדבר הזה, מה צריך? אנשי קודש, יהודים, זה מה שצריך. אומר הרב, על כן, המשפטים, המשפט, שהוא בעצם ההגה של מלכות ישראל, של מדינת ישראל, שיקול הדעת של ההנהגה, מה מותר, מה אסור, איך עושים, מה עושים וכן הלאה, כל התפיסה התרבותית, הרוחנית, העקרונית, זה הכל המשפט. על כן המשפטים הם קודש קודשים בישראל. למה? כי אם המשפט אצלך הוא לא משפט יהודי, אז איך אתה יכול להזרים חיים יהודיים אל מציאות מדינית, ארצית, לאומית, כשכל ההנהגה שלך היא לא יהודית בכלל? איך? אז אתה תביא לי מחשבות מה שאתה יודע מהאסלאם? אתה תביא לי מחשבות מהבגב הגרמני? אתה תביא לי משפט משווה מאינדונזיה או מטורקיה? שעד היום יש חוקים ביהודה ושומרון שעדיין מיישמים שם משפט טורקי מהמג'לה? חורפנים אנחנו. מה הולך פה? מה הולך פה? איך אתה יכול לקחת חיים ישראליים ולהניג אותם על פי משפט לא ישראלי, לא יהודי, שאין בו את החיים הישראליים, נטול חיים, טכני, סדר חברתי? מה ציפית שיקרה? מר בן גוריון, מה ציפית שיקרה כשזנחת את משפט התורה ואימצת משפט של המשעבדים האנגלים שלנו, של המשעבדים הטורקים שלנו? מה ציפית שיקרה פה במדינה? מה ציפית? הכל שיקולי בחירות? מה הולך? אז זה לכן אומר הרב, על כן המשפטים הם קודש קודשים בישראל, כי המשפט צריך להיות ההנהגה החיית הישראלית, הקודש קודשית של התגלות אור השם בתוכנו. את השם האמרת היום להיות לך לאלוהים, וללכת בדרכיו, ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו, ולשמוע בקולו. זו הברית. זוהי הזהות היהודית שלנו, אנחנו לא מחוברים אליה. צריכים להתחבר לתורת השם, לאור השם. אז בסדר, אז בנחת, בשלבים. אבל בואו נתחיל קודם כל בחיי הציבור. בחיי הציבור אנחנו צריכים מיד להתחבר ליהודיות שלנו, לחיים היהודיים האלוהים שזורמים בתוכנו. בצד הפרטי ייקח קצת יותר זמן, בנחת. אבל בצד הציבורי, אני אתן דוגמה, דיני מלחמה. כרגע אנחנו מתנהלים עם משפט פשוט מומצא, שאין לו שום מקור, לא בדין הבינלאומי ולא בשום מדינה אחרת. איזה כמה עורכי דין הזויים שימציאו פה מוסר שנשמע כאילו נורא מוסרי, ובאמת הוא מושחת. כי הוא מפקיר חיי ישראלים למען שמירה על חיי האויב. שאלתי איזה היסטוריון שמאלני. אמרתי לו, תגיד לי, אתה היסטוריון, זה המקצוע שלך. בכל ההיסטוריה העולמית, לאורך כל חיי העולם, האם מוכר לך מקרה אחד שבו מדינה נתנה אוכל ופרנסה את האויב שלה תוך כדי מלחמה? הוא אומר לי, אין דבר כזה. לא היה, מעולם. זה מה שקורה היום במדינת ישראל. מסעיות הסיוע, הומניטרי, פשוט שחיתות מוסרית שאין כמוה. יש לך פה אויב שממשיך להתחמש, לבנות את עצמו. מה אתה עושה? נותן לו אוכל. לאן כל האוכל הזה הולך? אל החמאס עם החשמם, שמשתמשים בזה להעצים את כוחם ולשלוט על האוכלוסייה. זוהי שחיתות מוסרית. זוהי שחיתות מוסרית. ממשלת ימין, אני לא רוצה פה להיכנס יותר מדי היום, זה באמת מאוד כואב, אני לא רוצה יותר מדי, אני משתדל באמת, משתדל להתרכז בדברים מצד אמת התורה. זה פשוט נורא והיום. איך זה קורה הדבר הזה? היסטוריון שמאלני, אומר לי, אין שום דוגמה, אין אחווריה להתנהגות כזאת בכל ימות העולם. את צריך משפט, וזה קודש קודשים, כי המשפט הוא זה שמכוון את זרימת החיים הישראלית, שתהיה מהמקום של האמירה הגדולה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אנוכי השם אלוהיך, שלך, באהבה, הקדוש ברוך הוא. אנוכי, אומרים חז"ל, בגמרא שבת קופי, אמירה נעימה כתיבה יהיבה. מה שכתבתי לכם בתורה, מה שנתתי לכם, זוהי אמירה נעימה, חיבור של ברית, באהבה, בנועם. אתם מחוברים איתי כמו בעל ואישה, שיר השיר עם אשר אלי שלמה, ישקני מנשיקות פיהו. זה הקשר בין עם ישראל. זה, באתי לגני אחותי קלה. זה הקשר בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא. אמירה נעימה, כמה נעים לשמוע בחופה. הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כדעת משה וישראל. זה מרטיט את הלב. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו. אמירה נעימה, כתיבה יעיבה. אנוכי אדוני אלוהיך. מה אנחנו צריכים לעשות היום? להתחדש באהבה. להתאהב מחדש. להתאהב מחדש בקדוש ברוך הוא, באמירה הנעימה של אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם, 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 לאלוהים. אני השם אלוהיכם, לא השם אלוהים, אלוהיכם שלכם באהבה הקדוש ברוך הוא. אנחנו פה במדינת ישראל צריכים להתאהב מחדש במסורת הישראלית. להתאהב מחדש באור השם, במשפט ישראל, בחיי הפרט, קחו את הזמן. אבל למה שמלחמות התנהלו פה על פי משפט עבעים, מעוות, שגורם לאנשים פה לשלם בחייהם על שטויות של משפטנים חסרי דעת, שאין דוגמה ואין אח ורע על זה בכל העולם כולו. בכל העולם מסתכלים עלינו מי להמטורללים הישראלים האלה. לא מנצחים מלחמה שלוש שנים. למה? למה לא? למה לא מנצחים עד הסוף? פה ניצחון, שם ניצחון. בסדר, אבל הכרעת? לא, למה? למה? כי המשפט, התפיסה התרבותית, משעבדת אותנו, הכל פה בראש. הכל בתפיסה. עכשיו שימו לב. רוצה לקחת אתכם עכשיו למקום לא צפוי, ואיך אומרים, אני לא בא להגיד שזה פשט הדברים, אלא כמו שאור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, כותב בהקדמה לפירושו על התורה, אם ידיעה היא נכונה, ממקור אחר מקבלת את עוקפה מהתורה, מותר לך ללביש אותה איפה שאתה רוצה. כי אתה לא אומר שזה מקור התוקף. אתה רק ככה מצמיד את זה לאיזו אמירה של חז"ל, לאיזה פסוק. אז בוא נראה את זה ביחד. במקור זין בסוטה, גמרא סוטה ממתת עמוד ב', יש תיאור של מה שיקרה בעקבות משיחה. בעקבות משיחה, חוצפה יסגה, ויוקר יאמיר, יאמיר. אומר רש"י, בעקבות המשיח, מה זה? בסוף הגלות, לפני ביאת משיח, קיצור בזמננו. עכשיו, מה זה חוצפה יסגה? אז זה אנחנו יודעים, עזיבת תורה, אנשים מדברים בחוצפה, כלפי שמיא, רחמנא ליצלן, טוב. מה זה יוקר יאמיר? המחירים יעלו. אומר המהרש"א, בפרק חלק, בסנהדרין, גרסינן היוקר יעוות. אז מה זה? יש לפרש שאמר, שלא יהיה היוקר, מפני שלא יהיו השנים מבורכות, כי אין כסף. אלא, כן תהיה ברכה, אלא שיהיה היוקר על ידי המעוותים, והיינו מפקיעי שערים. שימו לב. שימו לב מה הוא אומר, זה פשוט לא יאמן, המרשה. על פי הגמרה. אומר, למה היוקר יאמיר? יהיה פה עיוות. יהיה פה עיוות שעד עכשיו לא טיפלו בו. עם כל ההבטחות. עד עכשיו לא טיפלו בו. פשוט תוקעים מחירים. עכשיו, תקיעת המחירים של היבואנים הגדולים וכל הדבר הזה, הפכה פה להיות תרבות. זה השחתה מוסרית שרחמנא ליצלן חדרה גם לכל השכבות. אנשים פשוט תוקעים מחירים. תוקעים. מה? למה? היו מוכרים את זה בכך? כן, השתנה. אבל אתה ממש יודע, כי אתה מקצועי באותו תחום, אתה יודע שהוא תוקע מחיר. סתם. למה הוא תוקע מחיר? כי אם הם תוקעים מחיר, אז גם לנו מותר. אני ראיתי מול העיניים איך זה הולך ופושה בעם ישראל. ממש ראיתי מול העיניים. היה בהתחלת היבואנים, לאט לאט ראיתי את המרכזי שיווק, שהם אומרים, טוב, הם כל שבוע מעלים לנו, 10%, ככה. התחילו גם הם להעלות, וזה פשוט הגיע בסוף לעמך ישראל. כולם תוקעים מחירים. למה אתם תוקעים מחירים? למה? כל התרבות הזאת, זה תרבות שצריך ממש לעקור אותה מהשורש. בכל אופן, שימו לב, הרב קוק לוקח אותנו על הביטוי של חוצפה יסגה, ואומר לנו, תשמעו, החוצפה הזאת, יש בה, היא אומנם דבר שכשלעצמו לכאורה היא לא טובה, אבל יוצא ממנה גם כן טוב. מה? בואו נראה יחד. מקור ח', אורות התחייה למתת. החוצפה של עקבת הדמשיכה היא מיעוט אור, כי לכאורה אנשים בגלל החוצפה הזאת עזבו תורה, מצוות, בבריאה האלוקית כמובן, אנחנו לא חפצים בזה, אבל אחרי שזה קורה, אנחנו חפשים מה הקדוש ברוך הוא רוצה מזה, לשם תיקון הכלים. זה בשביל להכין כלים בעם ישראל. למה? אומר הרב, ואינה דומה כלל למאורעות של עבריינות אחרים, שהם היו לקוטות גמורות בדרך הריסה. אומר, אל תשווה את זה לפושעי בית ראשון, לדוגמה, סוף בית ראשון. זה לא אותו דבר. זה לא כמו אז, שזה היה פשוט הריסה. פה לא, פה יש לזה תפקיד אלוהי. ומה? עכשיו עוד פעם, לא לטעות, כמובן שאנחנו לא רוצים את זה ונאבקים בזה, אבל אחרי שיש את זה, מנסים להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה עם זה. אומר הרב, בלא החוצפה דיק ודמשיכה, לא היה אפשר לבאר, אז זה תורה בגילוי גמור. אומר, תדע לך, זה מכין את האנשים להיות מסוגלים לעסוק ברזי תורה. למה? רק על ידי התעבות ההרגשות שעל ידי החוצפה, יהיה אפשר לקבל הערות שכליות עליונות מאוד, וסוף סוף שהכל ישוב לתיקון גמור. אומר, תראה, כשאתה היית בא ללמד דברים מאוד קדושים של רזי תורה, או אפילו לימוד אמונה, אנשים היו נבהלים. אני זוכר את זה עוד. אני זוכר את זה בטור עוד ילד לפני 50 שנה, אני זוכר את זה. אנשים היו ממש מפוחדים ברגע שהיית מתחיל להתעסק בעניינים של אמונה, של רזים וכן הלאה. החוצפה, מה גרמה? שאנשים יש להם חוצפה. אז זה התעבות של ההרגשה, יש חוצפה. אבל דווקא החוצפה בנתה אצל האנשים את היכולת לשאול שאלות וגם לקבל תשובות. וככה יכולנו לצאת מהגלות שבה הפנימיות תורה הייתה סגורה וחתומה, למקום שבו אנשים לא פוחדים לעסוק בדברים שהם לכאורה, מה זה לכאורה? הם רזים אלוהיים. אנשים לא פוחדים, למה? כי יש חוצפה. אומר הרב, החוצפה הזאת היא נוראית, היא איומה. צריך להיאבק בה. אבל אחרי שהיא פה, אז למה הקדוש ברוך הוא ארגן לנו אותה? בשביל להכין אותנו להיות מסוגלים לקבל רזי תורה, לקבל פנימיות תורה. אז זה החוצפה. את זה הבאתי כדוגמה, כדי להראות שאפשר בגמרא סוטה ממתת הזו, אפשר לקחת את הדברים שמתוארים כתופעות שליליות, ולתת להם פרשנות חדשנית, לא פשט, שהיא מראה דווקא דברים כן טובים. כי כמו שאומר הזוהר על הדור שלנו, תו מלגב, ביש מלבר. כלפי חוץ אתה תראה דברים לא נעימים, אבל בפנים הכל טוב. אז בואו נראה, היוקר יאמיר. שימו לב, שימו לב. היוקר יאמיר. באורות זרעונים עוד דלת, ספר אורות חלק זרעונים עוד דלת, מקור ת' לפניכם. ואני רק מזכיר לכם, שאמיר למדנו למעלה, שזה גם בדעת זקנים, שזה גם לשון של המלכה, מלכות. האמרת. מלכות, במלכות כידוע זו ישכינה, אז בואו נראה עכשיו כאן. אומר הרב בזרעונים ד', לעתיד יוכל הבניין מפנימיותו. הדור שלנו, יש לו כללים משלו. בדרך כלל, בן אדם בונה את החיצוניות. הוא מתחיל קיים מצוות, הוא שומר, הוא לומד, הוא מתקדם, ואז מתחיל להיפתח לו שערי הלב. אומר הרב, בדור הזה של עקבא דמשיחא, הדברים יעבדו בצורה בלתי שגרתית. מה יהיה? הפנימיות תיפתח, הפנימיות תתעורר, ומזה אנשים ירגישו, כמו שרב שלמה קרליבך היה אומר, התקף נשמה, ומההתקף נשמה הזה, הם יקומו וילכו לחפש וללמוד, תסביר לי מה קורה בתוכי. שזה דרך אגב מדהים, כי היום השינוי הגדול בתוך הלבבות הוא התרחש, אבל הדור מחפש ומבקש ממש בתחנונים, מי יבוא ויסביר לו מה קרה בתוכו, מה קרה בפנימיותו. ומי שבא לי עם פתרונות כאלה של יחצנים, שבנו לו את זה כל מיני יחצנים מטורללים וככה, הוא לא יפתור פה שום דבר, לא יקדם אותנו שום דבר. אנחנו צריכים פרשנים מעשיים, אמיתיים, עמוקים, שיבואו ויסבירו לדור את השינוי הגדול שכבר התרחש בתוכו, של אור השכינה, של ראש אמיר, שמה בגובה השמימי, שהוא בעצם יחדש את האהבה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. עכשיו אני רוצה, קודם לתת אתכם את הממתק, מה שנקרא, את החדשנות שבסיפור, ואז נראה בפנים את דברי הרב. שימו לב, היוקר, מה זה יוקר? יוקר זה כבוד. אז תפילין נקראים יקר, כבוד השם מלא את המשכן, זה השראת שכינה. היוקר יאמיר. התגלות שכינה, יוקר, התגלות שכינה בלבבות של עם ישראל, יאמיר, יגרום לעם ישראל, אומר לקדוש ברוך הוא, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. ההתגלות הפנימית שבדורנו, היוקר, כבוד השם, יאמיר, יגרום לעם ישראל, כדרכו של רבי יהודה הלוי, יגרום לעם ישראל לומר לקדוש ברוך הוא, אנחנו מקבלים עלינו עול מלכותך, תתברך ותתעלה. אנחנו ננהיג את מדינת ישראל לאור משפט ישראל המקורי, לאור תורת השם. אנחנו נתחבר ליהודיות שלנו ברצון, באהבה, נתחיל בצד הכללי, הציבורי, ולאט לאט גם בצד הפרטי, בנחת, כל אחד לפי הקצב שלו. אבל בצד הכללי הציבורי זה צריך להתרחש מיד. מיד. אז זה היוקר יאמיר. כלומר, ההתגלות הפנימית, וזה שהרב כותב פה בזרונים ד', לעתיד יוכל הבניין מפנימיותו. מנקודת ציון, שזוהי הנקודה הסגולית הישראלית, ילך הלוך והתפשט עד חוצות יהודה וגבולות ישראל. היטיבה, כמאמר הפסוק, היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים. אז קוראים ציון, הצד הפנימי, ועל ידי זה ירושלים, אל תקפצו, כל אלה שמכירים, יש ברב קוק אמירות הפוכות, אבל אחרי שחרשתי ים של מקורות ברב עצמו ובזוהר בעוד מקומות, זה הפירוש היותר מדויק, כשגם ברוב דברי הרב הוא הנכון, כן? שציון זה דווקא הנקודה הפנימית, הפנים-פנימית, יסוד עזה, כן? הנקודה הפנימית, וירושלים זה המלכות, ההתגלות של בית דוד. אז היטיבה ברצונך את ציון, הנקודה הפנימית תותב, ויוכל הבניין מפנימיותו, והיוקר, התגלות כבוד השם בלבבות, יאמיר, יגרום לעם ישראל לומר, אנחנו איתך ריבונו של עולם, מתוך כך תבנה חומות ירושלים. והעתיד, הנה הוא הולך וצועד, הולך וניגש לנו. העתיד הזה יש לו כוח, כוח אלוהי. הוא הולך וצועד אלינו. הוא ניגש אלינו. ואם חלילה לא יודעים לקבל אותו, אז מגיע רחמנא ליצלן, הטבח הנורא. וזה התיקון שאנחנו חייבים היום. חייבים לפרש ולהבין את גודל העומק של השינוי הגדול שעם ישראל חווה כעת, לאן הוא הולך, לאן הוא צועד, ולפרוט את זה גם לצעדים מעשיים. אומר לנו הרב, נתרומם מעט, נזכך מעט את רגשותינו ושכלנו. אומר, אפילו אם רק מעט נזכך, והננו עומדים סמוך לו, לעתיד הזה. הננו רואים את רעדת קרני אורו המעולפים, מכוסים, בצעיף. אשר מידת דקותו של הצעיף, כמה הצעיף הזה יווה או דק, או אוביו, תלויה היא בחשבוננו הפרטי. כלומר, זה תלוי בך. כל יהודי יכול לעשות את הצעיף הזה דק או עווה. וכל אחד ואחד יוכל למצוא מרהורי ליבו. אשרי מי שמילא את ליבו תקוות חיים וצפיית ישועה. שהוא רואה כבר את אור הישועה כשהיא שולחת לנו את קוויה. עכשיו שימו לב חברים, יוצא מכל הלימוד הזה שלנו, שאנחנו היום זקוקים לאמירה מחודשת. עוד פעם, שהקדוש ברוך הוא יגיד לנו גם היום, שוב, אנוכי השם אלוהיך. אמירה נעימה, כתיבה יהיבה. ששוב אנחנו נאמר לו, אתה הוא האלוהים שלנו, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. והוא יאמר לנו, מי כעמי ישראל, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. זה, לשם אנחנו צריכים לצעוד. כמובן שצריכים גם לפרט את התוכניות המעשיות, וזה לא הזמן ולא המקום, אבל קודם כל צריך להבין את העומק הפנימי של התקופה שלנו. אנחנו היום בתקופה של להתאהב מחדש עם הקדוש ברוך הוא ותורתו. חזקו ואמצו.